שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת לך לך תשפ"א. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אז זה הניסיון שהקדוש ברוך הוא בוחן אותו שילך. השאלה הגדולה כמובן זה איזה מין ניסיון זה, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. מה זאת אומרת ואשך לגוי גדול? שיהיה לך ילדים, ואברכך בממון, ואגדלה שמך שיהיה לך כבוד. זה ניסיון? אנשים הולכים עד סוף העולם בשביל שיהיה להם סיכוי להוליד ילדים. זה ניסיון? אנשים הולכים עד סוף העולם בשביל כסף. אז מה אתה אומר? לך לך, זה אחד מעשרה ניסיונות. ועוד יותר, המדרש אומר, כאן כתוב לך לך, וגם בניסיון העשירי, ולך לך אל ארץ המוריה. אומר המדרש, ואיני יודע איזה מהם גדול. שם זה להקריב את הבן שלו לעולה, בן שנולד בגיל 100. מה בכלל ההשוואה ללך לך? אבל יש כאן לדון, וכבר דיברנו על זה בעבר, כאן כתוב ויאמר השם אל אברהם. אנחנו יודעים שאמירה זו לשון רכה, ודיבור לשון קשה. כאן כתוב ויאמר השם אל אברהם, משמע שזה היה בלשון רכה. ואחרי כן בפסוק ד' כתוב וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אבל השם לא דיבר, השם אמר. אלא התירוץ הוא באמת, אם ההבטחות האלה זה היה אמירה. כי מה הבעיה ללכת אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לך כאלה דברים טובים? אבל אברהם התעלה על עצמו והלך רק כי השם אמר, בלי לחשבן את מה שייצא לו מזה. וזה דבר גדול מאוד. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מבטיח לו, זה היה יותר קל לעשות את זה לשם שמיים. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו ילדים, כסף וכבוד, עכשיו לעשות את זה לשם שמיים זה עוד יותר קשה. יש לי שאלה, מה יותר קל, לאכול צ'ונט בשבת לשם שמיים, או לצום ביום כיפור לשם שמיים? התשובה היא ברור שלצום ביום כיפור לשם שמיים זה יותר קל, כי זה קשה לצום. לעומת זאת, האכילה של הצ'ונט בשבת, נעים, טעים, קשה לעשות את זה לשם שמיים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הולך לך אל ארץ המוריה והעלה הוא שם לעולה, הניסיון העשירי, עקדת יצחק, קל מאוד לעשות את זה לשם שמיים. אבל כאן, בהלך לך, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו כל כך הרבה שכר, ואף על פי כן לעשות את זה לשם שמיים, זה ניסיון הרבה יותר גדול. לכן כתוב, ויאמר השם אל אברהם, וילך אברהם כאשר דיבר בלשון קשה, כי הוא עשה את זה לשם שמיים, בלי לחשבן את כל הטובות שיצא לו מזה. אז אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, ואשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. אומר רש"י, ואשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם. ואברכך, זהו שאומרים אלוקי יצחק. ואגדלה שמך, זהו שאומרים אלוקי יעקב. אז אם כן, יכול יהיו חותמים בכולם. נגיד בסוף, ברוך אתה השם, מגן אברהם, יצחק ויעקב. תלמוד לומר, והיה ברכה. בך חותמים, ולא בכולם. יש דרוש יפה שאומרים על זה, הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו אברהם, ומעכשיו אסור לקרוא לאברהם אברהם, ומי שקורא לאברהם אברהם עובר על עשה שנאמר לא יקרא עוד, סליחה, עובר על לב שנאמר לא יקרא עוד שמך אברהם כי אם אברהם. אז זהו, בא הגאון מבילנה ואומר דבר מאוד יפה. אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. לא יותר מתאים שנגיד אלוקי ישראל? הרי ישראל זה השם היותר נכבד, שנאמר כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. לעומת זאת יעקב, כי קטן יעקב ודל. אז איך אפשר שאנחנו אומרים בתפילה יעקב ולא ישראל. מתרץ הגאון מבילנה, אנחנו רוצים שיצא לנו יוד קי וו קי. איך? אלוקי זה ארבע אותיות, אברהם זה חמש ביחד תשע, אלוקי זה עוד ארבע אותיות זה כבר 13, יצחק זה ארבע אותיות זה כבר 17, ואלוקי זה חמש אותיות זה 22, יעקב זה עוד ארבע אותיות זה 26 בגימטריה יוד קי וו קי. אם היינו אומרים ואלוקי ישראל, היה יוצא לנו 27 והיינו מפסידים את היוד קי וו קי. אומר הגאון רמז על זה בפסוק בתהילים, לולי השם שהיה לנו יומן ישראל. אם לא היה לנו את העניין של שם השם יוד קי וו קי, אז היינו אומרים ישראל. אז לכן אומרים יעקב ולא ישראל. ועדיין יש לדון, למה שלא נגיד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי ישראל. אביו לכאורה אפשר למחוק אותה. והתשובה היא, כי אז זה לא יהיה משפט בעברית. בעברית, כשמסיימים את המשפט, אומרים ו. להבדיל בלשון הרגילה שאנחנו מדברים, אז אומרים, תביא לי מהמקולת לבן, גבינה ולחם. תמיד בסוף המשפט צריך להיות וו. אז ממילא, מוכרחים פה להגיד את הוו הזאת. אז אי אפשר להוריד את זה, ולכן צריך להגיד יעקב. ועדיין יש לדון. אז בוא נקרא לאברהם אברהם, ואז נוכל לקרוא ליעקב ישראל, וישאר לנו 26. והתשובה, אי אפשר. כי הקדוש ברוך הוא אמר, לא ייקרא עוד שמך אברהם, כי אם אברהם. אז אי אפשר לקרוא לו אברהם. עכשיו בוא נראה את זה, איך זה מדויק ברשי. אומר רשי, ואשחה לגוי גדול זהו שאומרים אלוקי אברהם. ואברכך זהו שאומרים אלוקי יצחק. ואגדלה שמך, אני הגדלתי לך את השם מאברהם לאברהם, זהו שאומרים אלוקי יעקב. לכן מוכרחים להגיד אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל. עד כאן הקפה ראשונה. הקפה שנייה, בהפטרה גם זה רמוז. למה? כי ההפטרה אומרת, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל? למה אתה אומר אלוקי יעקב, תגיד ישראל? והתשובה היא, נסתרה דרכי מהשם, אני לא אוכל, כי אז לא יהיה לי יוד קי וו קי. איי, ומאלוקיי, אז בוא תוריד את הוו. התשובה היא, משפטי יעבור, זה לא יהיה משפט בעברית. נפלא מאוד. והיה ברכה, והיה ברכה, זה אומר רשי, שאני נותן לך את הברכות, ותוכל לברך את מי שאתה רוצה. עד עכשיו אני בירכתי את, את, את האדם הראשון, את נוח, אבל מעכשיו אתה תברך את מי שאתה רוצה. ממשיך הפסוק ואומר, ואברכה מברכך ומקללך האור. כאן יש דבר גדול מאוד. אדם פוגש את חברו, אומר לו, בוקר טוב שיהיה לך. עכשיו, אם הוא אומר את זה רק בתור נימוס, אז טוב, זה נימוס. אבל אם הוא באמת מתכוון שהוא מברך את חברו, שיהיה לו בוקר טוב, שיהיה לך יום טוב. האדם הזה הרי מברך יהודי. ומה הקדוש ברוך הוא מבטיח? ואברכה מברכך. אתה תברך את שלי, אני אברך את שלך. כמו שהוא הבטיח לכהנים. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ככה כל יהודי שמברך את חברו זוכה לברכת השם. ואברכה מברכך ומקללך האור. מספרים שרב יוסף חיים זוננפלד לא רק שהיה מקפיד לברך כל יהודי, אלא היה מקפיד להוסיף על הברכה. למשל, אם אחד אמר לו בוקר טוב, אז הוא אמר לו שיהיה לך יום טוב. אם אמר לו יום טוב, אז הרב יוסף חיים היה אומר לו שיהיה לך שבוע טוב. אם היה אומר לו שבוע טוב, שיהיה לך חודש טוב. ואם אמר לו חודש טוב, שיהיה לך שנה טובה. אז מספרים שפעם במוצאי שבת האחרונה של השנה, רבי יוסף חיים פגש יהודי, והיהודי הזה אמר לו שבוע טוב. אז רבי יוסף חיים זוננפלד אמר לו שנה טובה. ואז פתאום הוא רץ אחריו ואמר לו שיהיה לך תמיד טוב. מה קרה? הוא אמר לו שנה טובה כדי להגדיל את הברכה. אבל אז הוא נזכר שהשנה נגמרת ביום רביעי. אז זה פחות משבוע טוב. לכן הוא רץ אחריו ואמר לו שיהיה לך תמיד טוב. עוד דבר אחד, הפסוק אומר והיה ברכה, אז רשי אומר שבפשטות הכוונה שאנשים יגידו כמו שהשם בירך את אברהם ככה שיברך אותך, כזה הכוונה והיה ברכה, אנשים יתעלו בך כדי לברך. איפה אנחנו עושים את זה אי פעם? והתשובה היא, כשאנחנו עושים מי שברך, מה אומרים? מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך. רואים שאנחנו נתלים בברכה שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם, יצחק ויעקב, ועם זה אנחנו מברכים. טוב, נעבור הלאה. אומרת התורה, ויהי רעב בארץ. גם זה ניסיון. הניסיון כאן הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל הארץ אשר אראך ויהיה לך טוב, ובסוף מה קרה? הוא בא לארץ, ודווקא בארץ הזאת יש רעב. רשי מדגיש, רק בארץ ישראל היה רעב, לא בכל העולם. אז אברהם אבינו רואה שיש פה רעב, וירד אברהם מצרים על הגור שם, כי חבד הרעב בארץ. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא ידעתי כי איש עייפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. לכן אמרינה אחותי את, למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אומר רשי, מה זה יטב לי בעבורך? יתנו לי מתנות, וכבר כולם יודעים את הקושייה, איך ייתכן דבר כזה בעולם שאברהם אבינו יגיד לאשתו, תחביא אותי כדי שיקחו אותך ויתנו לי, איפה נשמע דבר כזה, יתנו לי מתנות, בשביל זה אתה נותן את אשתך, איפה, לא יכול להיות. אני רק מוסיף שגם זה עוד יותר קשה, כי אנחנו רואים כמה אברהם אבינו כיבד את שרה אמנו. איפה רואים את זה? כתוב שהוא בא, אז ויעתק משם מהרה, זה כמה פסוקים קודם, פסוק ח', ויעתק משם מהרה מקדם לבית אל וית אהלו. אומר רשי, כתוב אהלה. מה זה אהלה? להגיד לך שהוא קודם בנה את האוהל שלה, בתחילה נטע את אוהל אשתו ואחר כך את שלו. זאת אומרת, הוא התנהג כמו שהתורה מצווה, שאדם צריך לכבד את אשתו יותר מגופו. אז איך ייתכן? פתאום באים למצרים ואומר לה, תגידי שאת אחותי, ייתנו לי מתנות. מה פירוש ייתנו לך מתנות? ואותה ייקחו? יכול להיות דבר כזה? הספתי חכמים על המקום אומר תשובה נורא נורא פשוטה. אומר הספתי חכמים, אברהם אבינו אמר לה, תראי, אנחנו נבוא, איש ואישה באים, באופן טבעי כל אחד מבין שזה בעל ואישה. הם ירצו לקחת אותך, כי את אישה כל כך יפה, אז מה יקרה? יארגו אותי כדי לקחת אותך. תעשי טובה. כשנבוא, תגידי שאני אחיך. אמרה לו שרה, אני אגיד שאתה אחי? מיד יבינו שזה לא נכון. ממתי אישה באה ואומרת, זה אח שלי, זה אח שלי. את מנסה להסתיר משהו. כל אחד יבין שאני אומרת שאתה אחי, כי אתה באמת בעלי. אמר לה אברהם, לא, לא, לא. תגידי שאני אחיך, ותתסבירי למה את אומרת את זה. תגידי שאני אחיך, ואת אומרת את זה כדי שיתנו לי מתנות. בזה יובן למה את מספרת שאני אח שלך. אבל לא אני צריך את המתנות בשביל זה אני מפקיר את אשתי חס וחלילה. אלא את זה תגידי, שאת רוצה שיתנו לי מתנות, ובזה את מסבירה למה את אומרת שאני אחיך. אז יכול להיות שיאמינו שאני אחיך. עדיין, מה עם זה שיהיה כאן בעיה שיקחו את שרה? זה לא הייתה בעיה, מפני שאברהם אבינו ידע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו ואת כל ההבטחות האלה, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה, ואברכה מברכך ומקללך האור, כל ההבטחות האלה היו, אלא מצד ההשתדלות תגידי שאת אחותי, ואז ישאלו מה פתאום את אומרת שהוא, תגידי שאת רוצה שיתנו לי מתנות, זה הכל. ואז מה קרה? הם באו למצרים, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. אז רשי אומר, ויהי כבוא אברהם מצרימה, היה לו לומר כבואם מצרימה. אז למה כתוב כבוא אברהם? איפה היא הייתה? אלא לימד שהתמין אותה בתיבה, ועל ידי שטבעו את המכס, פתחו וראו אותה. הם אמרו לו, בואי נמה, יש לך פה, תשלם מכס. אמר, בסדר, יש לי פה זהב, כמה אתם רוצים? אמרו לו, לא, תפתח את הקופסה. אמר, יש לי יהלומים, בוא, תגידו כמה אתם רוצים. אמרו לו, לא, תפתח. ואז כשהוא פתח, הם ראו את שרה, ומיד אמרו, וואו, כזאת אישה יפה, בטח זה מתאים למלך. ויהללו אותה אל פרעו. יש סתם דבר נחמד ששואלים, מה המשותף בין שרה, נעמה אשת נוח, ודינה בת יעקב? מה משותף ביניהם? והתשובה היא, שלושתן היו בתיבה. נעמה אשת נוח הייתה בתיבת נוח. והשנייה זה שרה אמנו פה, היא הייתה בתיבה. והשלישית, דינה, כשהם באו לפגוש את, כשבאו לפגוש את עשיו, אז כתוב גם כן שיעקב התמין אותה בתיבה. על כל פנים, אז באמת פרעה לקח אותה, ולאברהם היטיב בעבורה, והיא לוצון ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. והיא נגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי ויקח אותה לי לאישה? ואתה, הנה אשתך, קח ולך. השאלה, למה אברהם אבינו לא ענה לו? הרי בפרשת וירא, אבימלך לקח את שרה, ואז הוא שואל, למה לא אמרת, למה אמרת זה אחותך? אז אברהם אבינו עונה לו. מה הוא עונה לו? כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אז אם כן, למה פה הוא לא ענה? תראו, הנה אני אקריא את הפסוק, זה בפרשת וירא, פרק חף, פסוק י', ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אז למה פה, כשפרעה שואל, אברהם אבינו לא עונה? שני תירוצים בדבר הזה. אחד, ראיתי בספר מתוק האור תירוץ מאוד יפה, על פי מעשה. המעשה זה שיש בעולם תמונה מפורסמת של משפט שלמה. משפט שלמה שבאו שתי נשים, וכל אחת טענה שהילד הוא שלה, אז שלמה המלך אמר, תחתכו את הילד. ואז אחת מהם התחילה לצעוק, לא, 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 תעזבו אותו. אמר, הנה, זאת האימא. זאת שאמרה שכן יחתכו, היא לא האימא. טוב, אז מה, יש תמונה שמישהו צייר פעם, והתמונה היא ככה, יש מלך שיושב על כיסא גבוה, יש שתי נשים בתמונה שעומדות כביכול לפני המלך, ויש חייל שעומד ומחזיק ביד אחת חרב וביד אחת תינוק. אז הסיפור מספר שהאדמור מגור האמרי אמת, זכר צדיק לברכה, הלך פעם להיות סנדק באיזה בית של עשיר, וכשהוא נכנס הוא ראה את התמונה הזאת, הסתכל שנייה ואמר, התמונה לא נכונה. למה? הוא אמר, לא יכול להיות שהחייל החזיק את התינוק ואת החרב. כי הרי המלך אמר לחתוך, וכשמלך אומר לחתוך, חותכים. אז אם החייל היה מחזיק את התינוק ואת החרב, הוא כבר היה חותך. מוכרחים לומר שהתינוק היה בידיים של המלך, או החרב הייתה בידיים של המלך. אבל לא יכול להיות שהחייל החזיק את התינוק ואת החרב ולא חתך. המלך אמר לחתוך, חותכים, מה זה משנה שהם צועקות? על הדרך הזאת, כאן פרעה שואל אותו, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי ויקח אותה לי לאישה? ואתה הנה אשתך, קח ולך. המלך אמר ללכת, הולכים. אי אפשר להישאר להגיד, אבל אין דבר כזה. שם אבימלך לא אמר לו ללכת, אבימלך שאל שאלה. אבימלך אומר לו, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? והוא מחכה לתשובה. אז אברהם אבינו ענה לו, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אז זה תשובה אחת. תשובה שנייה, ראיתי השבוע רב גרשן אדלשטיין, ראש ישיבת פונביז' שליטה, הוא אומר, מה אברהם אבינו אומר? אני פחדתי, אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זה אתה יכול לענות כשאבימלך שואל, מה ראית כי עשית את הדבר הזה, למה אמרת שזה אחותך? למי אמרת? לכולם. לכולם? לכולם אמרתי כי פחדתי שיהרגו אותי. אבל כשפרעה שואל, למה עשית לי? למה לא הגדת לי? כי אשתך היא. אז מה יענה לו? פחדתי שתהרוג אותי. כן, ככה אתה מתחצף למלך? אתה חושד את המלך שהוא כזה מושחת? לא משנה שכן, אבל הוא לא יכול להגיד את זה. לכן, שמה כשיאבי מלך שואל באופן כללי, למה פרסמת דבר כזה? אז הוא אומר, כי פחדתי. פה המלך שואל אותו, פרעה שואל אותו, למה, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא ויקח אותה לי לאישה? כאן הוא לא יכול להגיד לו, כי פחדתי שאתה מושחת, ואם תדע שאני בעלה, אז תהרוג אותי. הוא לא יכול להגיד את זה למלך, זה חוצפה. יפה מאוד. אז בזה נגמרה הפרשה הזאת, רק עוד מילה אחת, מעשה אבות סימן לבנים, ולכן, כמו שפרעו לקח את שרה, ככה פרעו בעוד 200 שנה, שאיבד את בני ישראל, כמו שפרעו נתן היטיב בעבורה ולאברהם, ואי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים, ככה בני ישראל לקחו מפרעו, ממצרים, רכוש רב, ביזת הים וביזת מצרים. כמו שוינגע השם את פרעו נגעים גדולים, כך השם עשה להם שמה 10 מכות, וכמו שהוא אומר לו, כך והנה אשתך, כך ולך, ויצב עליו פרעו אנשים וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כך והיא בשלח פרעו את העם, שפרעו ליווה את בני ישראל ביציאת מצרים. ממש כמו מעשה אבות, כך היה סימן לבנים. עכשיו מספרת התורה שהם עלו מארץ מצרים, וגם לילות ההולכת אברהם היה צאן ובקר ועבדים, ומי גרם לו את זה? זה שהוא הלך יחד עם אברהם אבינו, אז היה לו ברכה גדולה. ואז התחילה מריבה. לוט מראה את בהמותיו בשדות זרים, וגונב בעצם. אומר לו אברהם, למה אתה עושה את זה? אז יש לו כבר חשבון שלם. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, ולאברהם אבינו אין ילדים. ואני הכי הקרוב אליו, אז אני היורש, אז על החשבון אני כבר גונב עכשיו. אבל הכנעני אז בארץ, זה עוד לא של אברהם אבינו בכלל. אז אומר אברהם אל לוט, אל נתאי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. אז לכן, הלא כל הארץ לפניך ייפרד נע מעלי, עם השמאל ואימינה, ועם הימין והשמאילה. והישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, כי גן השם כארץ מצרים בואכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, והישא לוט מקדם. ויפרדו איש מעל אחיו, אומר הבעל התורים, ויפרדו איש מעל אחיו, אברהם ישב בארץ כנען, ויפרדו איש מעל אחיו, אחיו אברהם, סופי תיבות שלום. איך זה הולך? איש זה שין, מעל זה למד, אחיו זה וב, אברהם זה מם, סופי תיבות שלום. מסביר בעל התורים, לומר כדי לעשות שלום נתפרדו. וגם רמז לו שיהיה שלום לבניו, וזהו שנאמר על תצר את מואב, כי זה בניו של לוט. על כל פנים רואים שלפעמים להיפרד זה השלום. מה, מי אמר שצריכים לגור ביחד ולהמשיך לריב? בוא ניפרד ויהיה שלום. מדי פעם ניפגש, נעשה איזה, אני יודע מה, איזה חתונה, תבוא להגיד מזל טוב, זה הכל, לא צריך להיות ביחד כל הזמן. לפעמים זה הפתרון. אז הם נפרדו, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויהל עד סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו. עד עכשיו אומר רשי, לא היה הדיבור מתייחד איתו, בגלל שלוט היה איתו, ועכשיו, כשלוט עזב, אז והתייחד איתו הדיבור. אז כולם שואלים כבר, נו, אז למה, אם אברהם ידע, הרי כבר הם הולכים כמה שנים ביחד. אם אברהם אבינו ידע שבגלל זה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, היה צריך להיפרד מלוט כבר מזמן. והתשובה היא, כך מביא רב גרשן אדלשטיין בשם הרב שח, התשובה היא, הוא ידע שיש לו, אברהם אבינו ידע שיש לו מצווה גדולה. מה המצווה? לקרב את האנשים. גם אם זה במחיר שבגלל זה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, עדיין שווה לו המחיר הזה, כי זה התפקיד שלו בעולם. כיוצא בדבר מצינו אצל מרדכי, שכשהוא היה משנה למלך, פירשו ממנו מקצת הסנהדרין. למה? כי עד עכשיו היה עסוק רק בתורה, ועכשיו הוא עסק בהצלת נפשות, אבל הוא היה משנה למלך. אז מה, נו, אז אתה רואה שעוזבים אותך מקצת סנהדרין, אז תעזוב את התפקיד. לא, זה התפקיד שלי, ואני מוכרח לעשות את זה. אדם אוהב להגיע לדרגות גבוהות ולעניינים כאלה שהוא יראה את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ידבר איתו וכל זה, אבל זה לא עובד ככה. לאדם יש תפקיד בעולם, ואת התפקיד הזה צריך לעשות, ואם הוא יודע שזה התפקיד שלו, כמו שאברהם אבינו ידע, גם במחיר שהשם לא דיבר איתו, זה עדיין היה כדאי. רק כשהוא נאלץ לשלוח אותו את לוט, אז בסדר, אז אני כבר שלחתי אותו עכשיו, השם מדבר איתו. אחר כך היה מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה, והארבעת המלכים היו גיבורים גדולים וניצחו את חמישת המלכים האחרים של ערי סדום. ובא הפליט ואומר לאברהם אבינו שלוט הלך בשבי. לוקח אברהם אבינו את אליעזר, והם הולכים להילחם עם ארבעת המלכים. זה היה נס גדול, כיוון שזה רק בסך הכל אברהם אבינו ואליעזר. והם הולכים, ואיפה הנשק? אין נשק. אז מה יהיה? בסדר, הולכים. מגיעים לחזית, אומר אליעזר לאברהם אבינו, עכשיו כבוד הרב, מה לעשות? אז הוא אמר לו, הנה יש פה חול, תיקח חול, תזרוק עליהם. והוא זרק עליהם, אומרת הגמרא במסכת נדרים, אליעזר קיבל את החול מאברהם אבינו, זרק את זה על החיילים של ארבעת המלכים, וזה הפך להיות חרבות וחיצים, וניצח אותם בכמה כפות חול. וכשהם זרקו עליו את החיצים והחרבות, זה הפך גם כן להיות קש וחול, וגמרנו, אז הוא ניצח. אז היה פה נס גדול מאוד, ואז... אז אחרי העסק הזה בא מלך סדום ואומר, ואברהם אבינו הציל אותו. אז אומר מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך. תן לי הנפש והרכוש כך לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם, אל עליון קונה שמיים וארץ. אם מחות ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. זאת אומרת, אני לא רוצה שאתה תגיד שאתה האשרת אותי. השם הבטיח לי להעשיר אותי, לא ממך. השאלה היא מאיפה אברהם אבינו ידע שזה לא מ... השם הבטיח לך להעשיר אותך, אבל מאיפה אתה יודע איך? למה אתה מסרב לקחת את הכסף פה? זה שלך הרי. למה זה נקרא שלך? כי אתה הצלת את זה, זה זאתו של ים. כלומר, בא ים, שטף את החנות הזאת, ברור שהבעלים התייאש. ככה הדין פה. הרי האויב לקח את כל הכסף, אז ברור שזה עכשיו שייך לאברהם אבינו. למה הוא מסרב לקחת? התשובה היא, אברהם אבינו משתי סיבות לא רצה לקחת. סיבה ראשונה, הרימותי ידי אל עליון, אומר אברהם אבינו. הרימותי ידי אל השם אל עליון. היד שלי עשתה את הניצחון הזה. הרי השם עשה את זה. ואם זה השם עשה, אני לא רוצה ליהנות ממעשה ניסים. הרימותי ידי, שאני לא אגיד שזה היד שלי. היד שלי, אני מרים אותה אל השם, אל עליון. הוא עשה את הנס הזה. אני לא רוצה ליהנות ממעשה ניסים. דבר שני, אברהם אבינו אומר, כן, השם הבטיח לי להעשיר אותי. אבל למה שאני אתעשר על חשבון צער של מישהו אחר? יש לקדוש ברוך הוא מספיק דרכים להעשיר אותי. לא על חשבון צער. למה שאני אקח לאנשים האלה את הכסף? לא רוצה. וזה דבר שמראה על המידות הטובות של אברהם אבינו. אומר אברהם אבינו, אם יחות ואצרוך נעל, ואם אקח, מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. המלבים, בספרו ארצות השלום, שואל, כתוב בפרקי אבות בפרק ה', האומר, לא, לא, זה לא פרק ה', זה פרק ד', אני חושב. בכל אופן, אומרת המשנה, האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. אז הוא שואל המלבים, איך אפשר ללכת לשתי קיצוניות, או שזה מידה בינונית, כלומר זו מידה נורמלית טובה, או שזו מידת סדום? איך אפשר לחלוק כזה, בכזאת קיצוניות? אומר המלבים, על פי העניין שאנחנו עכשיו דיברנו, אברהם אבינו יוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים, מצליח במלחמה הזאת, מציל את כל רכוש סדום ואת כל האנשים של סדום, ובעצם עכשיו הכל שייך לו, זה נקרא מציל מזוטו של ים, גם הרכוש וגם האנשים, הכל שייך לאברהם אבינו. עכשיו, אברהם אבינו לא רוצה ליהנות מזה, והוא נותן לזה חזרה, גם את הנפש וגם את הרכוש. אבל זה בעצם רצון טוב של אברהם. זה לא על פי הדין, על פי הדין זה שלו. רק רצון טוב, לא רוצה לקחת. קח אתה גם את הנפש וגם את הרכוש. זה יפה מאוד מצד אברהם אבינו. אבל כשמלך סדום בא ומבקש, זה כבר חוצפה. מה אתה מבקש? אתה לא יודע שזה לא שלך? אתה עבד עולם אתה, אתה וכל האנשים שלך. מה אתה אומר, תן לי הנפש והרכוש, כך לך? אתה עוד נותן מתנות, כך לך? מה זה תן לי הנפש? לא מגיע לך. אברהם מצד הרצון שלו נותן, אבל זה לא קשור אליך. כאן אומר המלבי עם כתוב היסוד, האומר שלי, שלי ושלך, שלך, אם זה בא מצד אברהם, אבינו שהוא אומר שלי, שלי ושלך, שלך, זה באמת מידה בינונית, זה כל הכבוד. אבל יש אומריים, כלומר, אם זה בא מהצד השני, כלומר, מהאדם שבעצם שום דבר כבר לא שייך לו, והוא בא ואומר, אתה יודע מה, שלי, שלי ושלך, שלך, אתה חצוף, זו מידת סדום, כך מלך סדום מתנהג. מלך סדום אומר ככה, אבל באמת זה לא נכון. רק מצד אברהם זה מידה בינונית, אבל מהצד שלך זה מידת סדום. יש לפעמים אותו המעשה, אבל תלוי מאיזה צד מסתכלים עליו. מהצד של אברהם זה באמת כל הכבוד, אבל מהצד של סדום זה מידה סדום, מידת סדום זה הדבר הזה. לא מגיע לך כלום. טוב, אחרי כל הדברים האלה, יש את מעמד ברית בין הבתרים, ואז הדבר פה מאוד יפה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תדע לך ש... אני אתן לך ילדים, והילדים שלך יהיו כמו הכוכבים. הוציא אותו החוצה ואמר לו, ספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויומר לו, כה יהיה זרעך. למה כתוב עוד פעם, ויומר לו, כה יהיה זרעך? אומר רב מאיר שפירא מלובלין, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, נו, תספור את הכוכבים. ואברהם אבינו התחיל לספור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה סופר? אתה לא יודע שאי אפשר לספור? אתה לא יודע שאי אפשר לספור את זה? אז למה אתה סופר? כי הרצון שלך הוא קובע את היכולת, ולא היכולת קובעת לך את הרצון, נכון? תדע לך, ויומר, כה יהיה זרעך. אתה סימן לבניך, כמו שאתה ספרת עכשיו את הכוכבים, ככה יהיו הבנים שלך. הם יעשו את התורה, יקיימו את התורה, ילמדו את התורה. לא היכולת לפי הרצון, סליחה, לא הרצון לפי היכולת, אלא היכולת לפי הרצון. הם יודעים שהתורה ארוכה מיני ארץ ורחבה מיני ים, יודעים את כל זה. אבל אף על פי כן הם יעסקו בתורה וילמדו אותה, כי הרצון הוא זה שקובע את היכולת, ולא היכולת קובעת את הרצון. זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, ספור הכוכבים אם תוכל לספור, ואתה סופר. והיא אומר לו, כה יהיה זרעך. עם ישראל לא עושה דברים לפי היכולת שלו, אלא הרצון הטהור לעשות את רצון השם, הרצון הטהור לדעת את התורה, ללמוד את התורה, הוא זה שקובע את היכולת. כך עם ישראל מתנהג, וזה הסימן שאברהם אבינו השאיר לבניו. כה יהיה זרעך, שיהיה לכולכם שבת שלום, רפואה שלמה ובשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.